שמתי לב שאין פה שום ארגז כלים. אף אחד לא חווה אירוע בסדר גודל כזה עד היום. ואנחנו בעצם עכשיו תוך כדי תנועה ממציאים את ארגז הכלים. מפתחים סדנאות וכלים וניהול בזמן משבר, אבל משבר שאף אחד לא פגש אף פעם.
אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפרודקט של השכן. אני שירה ויינברג-אראל, והיום אני מארחת את אורי ברון. אורי הוא מאמן קריירה שעוזר לעובדים ומנהלים למצוא את המקום הנכון להם ולנווט לשם את הקריירה שלהם. לפני כן אורי היה איש מוצר וחוויית משתמש במשך כמעט 20 שנה, אז לא פלא שמיד כשנפגשנו לפני קרוב לעשור הייתה לנו שפה משותפת. אנחנו מקליטים את הפרק בנובמבר 23, באחת התקופות הקשות שידענו כמדינה. המשבר משפיע על כל אחד ואחת מאיתנו בכל אספקט של החיים. רובנו חשים שיתוק, הלם וחוסר יכולת לתפקד בעבודה בין השאר. והמנהלים שבינינו צריכים גם להבין איך להתנהל מול הצוותים שלהם. איזה שינוי צריך להתרחש? איך מתייחסים לחברי הצוות שלנו באמפתיה ובהבנה, שמים אותם במקום הראשון ודואגים ל-well-being שלהם, אבל יחד עם זאת ממשיכים לנהוג ברכבת ומוודאים שהעסק שלנו לא יקרוס. דיברנו על כלים שימושיים לא רק למנהלים, אלא לכל אחד ואחת מהמאזינים. מאיפה מביאים מוטיבציה בתקופה כזאת? ואיך אפשר לעשות פריוריטיזציה בצורה שונה לחלוטין למשימות שלנו כדי לייצר תנועה ועשייה? אני מקווה שהפרק יעזור וייתן כלים להתמודדות עם המצב, ומאחלת לכולנו שיגיעו ימים טובים יותר בקרוב, וכולם יחזרו הביתה בשלום בהקדם. את הפרק הזה הקלטנו מרחוק, ויאללה, מתחילים. אז אורי, ברוך הבא.
תודה רבה שהזמנת אותי, שירה, אהלן.
זה פרק ככה שונה וייחודי. אנחנו בתקופה מאוד מורכבת ולא פשוטה. זה לא פרק שהיה מתוכנן, האמת שהיו כל מיני פרקים מתוכננים שכרגע כולם על הולד, כי אני חושבת שכולנו כבר חודש במצב כזה שלא ברור איך בדיוק מתנהלים ומתי עובדים ואיך עובדים ומה הגיוני ומה לא הגיוני, כולם באיזשהו שוק עדיין, וזה מאוד משפיע על כל אספקט בחיים שלנו, ועל כל עשייה שלנו, והרבה מאוד על העבודה שלנו. וככה, די מהר חשבתי שיכול להיות מעניין לעשות את השיחה הזאת איתך, בתור מישהו שמלווה הרבה אנשים, עובדים, מנהלים, תכף אני אתן לך להציג את עצמך בצורה יותר מסודרת, ובעצם פוגש את הסיפור הזה בהרבה סיפורים מקבילים אולי, ואני בטוחה שהיו לך הרבה שיחות מעניינות, ואני חושבת שיכול להיות מעניין לדבר על איך מתמודדים עם המצב הזה, מה האפשרויות שיש בפנינו, האתגרים.
בהחלט. תשימי לב גם שגם את ואני לקח לנו זמן להתכנס ולהקליט את הפרק, כי לפחות מהצד שלי יש איזושהי תחושה של לא מוצאים את המילים, ועל מה אפשר לדבר, על מה נכון לדבר, איך, מה הטיימינג הנכון. זאת אומרת, גם לעשות את השינוי של הקונטקסט, לי אישית לא היה קל.
כן, בהחלט. אני חושבת שזה, פחות במקרה הזה, ברור, אני מניחה לכל המאזינים גם, כי כולנו כאומה, אני חושבת, עוברים את זה ביחד, עוברים את התהליכים האלה של השוק וההלם, ולאט לאט להתאפס על עצמנו, ועדיין להרגיש חצי ככה, חצי ככה.
נכון. כן, אז לאט לאט זה בהחלט חלק שילווה אותנו, נושא שילווה אותנו בפרק היום.
אז בוא נתחיל מאינטרו קצר.
מבחינת האינטרו, אז אני אורי ברון, מאמן קריירה. זה אומר שאני עוזר לעובדים ומנהלים למצוא את המקום הנכון להם, ועוזר להם לנווט לשם את הקריירה. זה מה שאני עושה היום בשש שנים האחרונות, ולפני זה הייתי כמעט 20 שנים מנהל מוצר וחוויית משתמש בסטארט-אפים ועד ארגונים גלובליים. נשוי לדנה ואב לשלושה בנים. אנחנו משפחה נוודית דיגיטלית, ואנחנו נעים בעולם מאז 2017, והיום אנחנו יושבים בדרום ספרד.
וככה, רציתי פעם לספר איך הדבר הזה פגש אותך, כי מצד אחד אתם משפחה ישראלית, מצד שני אתם נמצאים רחוק, מצד שלישי, אתה מלווה הרבה אנשים כמאמן, כמנטור, ואני בטוחה שהרבה מהם ישראלים באופן טבעי. אז אתה ככה מלווה הרבה סיפורים במקביל, איך נראה פתאום היום הזה של, לא יודעת, יום ראשון שאחרי אותה שבת, שהיו אנשים שהיית אמור לפגוש ולדבר איתם כנראה על העבודה הרגילה שלהם.
כן, אז קודם כל בשבוע, שבועיים הראשונים אחרי פרוץ המלחמה, פשוט כל האנשים נעלמו, כל הלקוחות נעלמו, ואני הבנתי את זה לגמרי, לאף אחד לא היה את הקפסיטי לדבר על פיתוח קריירה, וכל מיני תהליכים שקורים לו בעבודה, אנשים היו יותר במוד הישרדותי, ואחר כך לאט לאט הם חזרו, אבל נראה שסדר היום קצת השתנה, הכל קצת שונה, המנהלים מדברים אחרת, העובדים מדברים אחרת, סדרי עדיפויות השתנו, האתגרים השתנו, אז בעצם מצאתי את עצמי כזה חצי פסיכולוג, חצי מאמן, חצי מנסה למצוא את האג'נדה הנכונה, שהיא באמת שונה מימי שגרה, ואני רוצה לשתף אותך באמת איזה דברים עלו, כאילו מה השתנה באג'נדה, מה השתנה בשפה של האנשים, איזה הזדמנויות נפתחו להם, על כל הדברים האלה אני מקווה שאני אוכל לשתף פה, והייתי רוצה שזה יהיה גם שיתוף, כאילו גם שיתוף שלי של מה שקורה, אבל גם כלים עד כמה שניתן, שאנחנו יכולים לתת למאזינים, שיעזרו להם לעבור את התקופה הזאת טוב יותר.
מסכימה בהחלט, אני חושבת שכולנו צריכים כלים וטיפים בימים האלה.
אז בוא נתחיל אולי מאיזשהו מושג שפרץ לחיינו, שנקרא War-Life Balance, שמעת על זה?
כן, שמעתי את זה לפני בערך שבועיים.
את האמת אישית אני פחות מתחבר, נשמע לי כזה קצת ציני ולא אנושי, השילוב הזה, ולמה שמישהו בכלל ירצה לאזן בין מלחמה לבין חיים אישיים, אבל בסופו של יום אנחנו באמת חיים כפולים, ביום אחד אנחנו פוגשים גם מלחמה וגם עבודה, ולפעמים אפילו כמה פעמים ביום, וזה מייצר איזושהי רכבת הרים רגשית. לדוגמה, דיברתי שבוע שעבר עם לקוח, ופעמיים באותה שיחה הוא אמר לי, סליחה, יש כאן הזקה, ניתק את השיחה ורץ עם המשפחה לממד, ואחרי 10 דקות הוא חוזר ואומר, כן, איפה היינו? וממשיכים כאילו שזה היה איזה שיחה ממתינה. שזו סיטואציה די הזויה, כי מה שבאמת קרה בין שני המשפטים שלו, זה שמישהו שיגר לכיוון שלו טיל, ומישהו אחר ירה טיל על הטיל ורדף אחריו והפיל אותו בשמיים, ואז הוא חזר ואמר, איפה היינו? הכל מאוד 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 כאוטי. ואני חושב שהנחת העבודה שלנו צריכה להיות שאנחנו בתקופת שיקום. אני בכלל לא חושב שצריך לרוץ ולמהר להגדיר שגרה חדשה, אנחנו בתקופה של שיקום, אז זה קצת כמו שמישהו עובר חס וחלילה תאונת דרכים, נכון? אז הוא לא יוצא מבית החולים וחוזר ישר לשגרה, הוא יוצא מבית חולים ועובר תקופת שיקום לפני שהוא חוזר לשגרה, ובדרך כלל בתקופת שיקום, אנחנו יותר איטיים יותר וזהירים יותר ומטפלים בעצמנו, גם פיזית וגם נפשית, והחזרה לשגרה נעשית בהדרגה. אז אני חושב שזה המיינדסט שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו כולנו באיזושהי תקופת שיקום, ואני חושב שגם חשוב לזכור שבתקופה הזאת, אנשים מטבע הדברים שהם יותר לחוצים והם מוטרדים, אז הכל לוקח יותר זמן, אנחנו עושים יותר טעויות מהרגיל, וגם את זה צריך לקחת בחשבון, גם כעובדים וגם כמנהלים.
אני חושבת שאפילו לקרוא לזה תקופת שיקום, זה אולי אפילו קצת אופטימי, כי אני חושבת שהיה הלם מאוד גדול מכל מה שקרה בשביעי באוקטובר, ומזה אנחנו באמת בתקופת שיקום, ועדיין מלווה את זה עם מלחמה שהיא עדיין ongoing, ואנחנו לא יודעים אם זה הולך להימשך עוד שבועות או עוד חדשים, ואני חושבת שחוסר הוודאות הזה גם, יש לו הרבה אספקטים, כי מצד אחד באמת לא יצאנו מהמשבר, אז רגע, אנחנו עוד לא בשיקום, אבל מצד שני, אנחנו בטח נדבר על זה עוד מעט, אם אנחנו עסק או חברה שצריכה להמשיך לשרוד, אז זה כבר לא משבר של חודש, אוקיי, אנחנו יכולים עכשיו רגע לנשום עמוק, להתאפס על עצמנו ולהשתקם, זה יכול להיות שזה יימשך הרבה זמן, אנחנו לא יכולים לתת לחברה ולעסק שלנו.
נכון, בכלל. אני מסכים לגמרי, כל הנושא של האי-וודאות זה מאוד סטרספול, אנשים מגיבים לחוסר וודאות בצורות שונות, ואני חושב שזה הזמן להיות מאוד מאוד אמפתי. אני מדבר כרגע למנהלים שפונים לעובדים ושואלים אותם מה שלומך, מה נשמע, אז לא להחליק את זה, אלא לתת לזה מקום אמיתי של אנשים, לתת לעובדים ולעובדות לבטא את מה שהם מרגישים בצורה אותנטית. אני אפילו ממליץ מאוד לעשות את זה כאיזושהי שגרת ניהול פגישות, בגלל שיש כל כך הרבה אי ודאות, ובגלל שהמצב הוא רגיש, ונכון, אני קורא לזה תקופת שיקום, ואני מסכים איתך שאנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך, אז בתחילת פגישה לעשות איזשהו סבב של צ'ק אין, כזה צ'ק אין שכל אחד יספר לא איזה משימות יש לו בעבודה ואיך הוא מתקדם, אלא איך הוא, מה הוא מביא איתו, מה שלומו, איך הוא ישן בלילה. אני חושב שזה גם עושה אפקט מאוד טוב שעושים את זה בקבוצה, שאנשים רואים שזה בסדר להיפתח, וזה בסדר להגיד שקשה, וזה בסדר להגיד שאנחנו מוטרדים, ואחר כך עושים איזשהו סוויץ' ומדברים גם על עבודה.
אני חושבת שמצד אחד זה מאוד נכון, מצד שני אני לא בטוחה שכולם מרגישים בנוח להיפתח, בטח כשזה בקבוצה.
נכון. זה...
אז זה שאלה
נכון,
מעניין.
נכון, זה תלוי, תלוי אנשים, וזה גם תלוי מנהל, תלוי סיטואציה.
כן.
את יודעת, אחד הדברים ש, ש, ששמתי לב, שאין פה שום ארגז כלים. אף אחד לא חווה אירוע בסדר גודל כזה עד היום. ואנחנו בעצם עכשיו תוך כדי תנועה ממציאים את ארגז הכלים. מפתחים סדנאות וכלים וניהול בזמן משבר, אבל משבר שאף אחד לא פגש אף פעם. ולכן גם הדבר הזה של איך נכון. לגשת לעובדים בשעה הקשה הזאת, בצורה רגישה, אבל בצורה שתומכת בהם, גם את הדבר הזה אנחנו ממציאים תוך כדי תנועה. אז נדרשת פה באמת הרבה אינטליגנציה רגשית והרבה רגישות מצד מנהלים כלפי עובדים ומעובדים כלפי קולגות, כדי לעבור את התקופה הזאת.
כן, ואני בטוחה שגם מנהלים שונים פוגשים את זה בצורה אחרת, כי אולי לחלק זה כבר בא ביותר, באיזושהי צורה יותר טבעית, כי הם רגילים להיות מנהלים אמפתיים ורגישים שמאוד אכפת להם איך הבן אדם בצוות שלהם מרגיש, ואולי הם רגילים להיות מנהלים מאוד מפוקסים על עבודה, שפתאום אולי צריכים לעשות שינוי.
כן.
ואני לא יודעת אם כולם מבינים שהם צריכים לעשות שינוי, או איך אנשים פוגשים את זה, יש לך ככה סיפורים, לא יודעת אם סיפורים, אבל דברים מעניינים לספר משיחות שאתה ערכת, מאיך שראית שאנשים שונים ומנהלים שונים פוגשים את המצב הזה, איך זה משפיע על ההתנהלות שלהם?
את האמת שכן, אז קודם כל בהתחלה, בימים הראשונים, שמעתי מנהלים שאומרים משפטים שלא שמעתי אף פעם, לדוגמה, מכנסים את הצוות שלהם ואומרים להם, העבודה חשובה, אבל אתם יותר חשובים, קחו את הזמן. מנהל אמר לי, העובדת מגיעה למשרד, אבל היא לא מתפקדת, והוא מקבל את זה, זה בסדר. בימי שגרה הוא לא היה מקבל את זה. אז יש הרבה מאוד, לפחות בהתחלה הייתה הרבה מאוד החלה כלפי המצב, אבל מהר מאוד גם אנשים מבינים שזה לא סוסטיינבל. אז מנהלים נמצאים בעצם באיזושהי דילמה ניהולית חדשה, של הם נמצאים בין, הם צריכים לאזן בין המשכיות עסקית, לגרום לעסק להמשיך לתפקד, לבין ה-well-being של העובדים שלהם. וכל זה באווירה של קושי ושל אין מוטיבציה, אין עניין, אין תכלית, אין פוקוס. אנשים מגיעים לעבודה ולא מרוכזים. אז איך בכל הדבר הזה אנחנו גם תומכים ב-well-being של העובדים, וגם שומרים את הרכבת במסלול שלה. אז פה דווקא יש כמה כלים שהייתי רוצה להציע. אחד מהם זה הצ'ק-אין. פשוט לבדוק עם כל עובד ועובדת, עם מה הוא מגיע, מה עובר עליו, ואם מרגישים שזה הפורום לא מתאים, אז לעשות את זה אחר כך באחד על אחד, ולא בקבוצה. אבל לתת לזה מקום. לתת מקום, וגם זה הזדמנות להפגין פגיעות מבחינת המנהל. כן? גם המנהל יכול להגיד, אני לא יודע, או אני צריך עזרה, או קשה לי, כדי לתת דוגמה אישית לעובדים, שזה בסדר להגיד שקשה.
אני חושבת שזאת באמת דוגמה מאוד קיצונית, מה שעובר עלינו עכשיו, כי
אני חושבת שיש הרבה מנהלים שיודעים להיות אמפתיים, ויודעים לשים את העובד במרכז או את העובדת, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אתה עובר תקופה קשה, את עוברת תקופה קשה, זה בסדר, קודם כל אתה שבוע, שבועיים, יודעים שעובר על עובד איזשהו משבר, ויתנו לו את המקום לזה, אבל פה זה מצב שכולם בתוך המשבר הזה, אז מצד אחד יש יותר הבנה באופן אינטואיטיבי, כי כולם חטפו את הקפה הזאת וכולם עוברים תהליכים דומים, כל אחד בדרכו. ומצד שני יש פה גם באמת יותר זווית של פגיעות, כי פתאום כולנו במשבר הזה. זאת אומרת, אם יש לי עובד שנפרד מהבת זוג שלו ולוקח את זה נורא קשה, אז אני יכולה לתת לו את המקום, אבל זה לא שם אותי בעמדה של פגיעות בדרך כלל. ופה כולנו בתוך המשבר הזה, ובאופן טבעי אני חושבת שגם... גם המנהלים עצמם יכולים והגיוני להם לשתף שוואלה, גם לנו אין תשובות, במיוחד בדבר כזה. והאמת שאני לא יודעת איך אנשים מרגישים עם זה, אם אנשים מרגישים עם זה בסדר, או שאנשים רגילים להיות, אוקיי, אני המנהלת, אני אמורה להיות הסלע היציב פה, ואמורות להיות לי תשובות, ואני לא מסוגלת להראות פה פגיעות.
נכון, ואנחנו גם צריכים לזכור שגם אנשים, גם המנהלים הם בני אדם, והם כולם מסתכלים עליהם, ו... מצפים שהם יהיו יציבים ומובילים ויתנו דוגמה אישית ויחנסו את השורות מחדש. גם המנהלים הם אנשים שצריכים את מקורות הטעינה שלהם. גם הם מדוללים באנרגיה כרגע. ואת מכירה את הקטע הזה של שיורדות המסכות חמצן במטוס? אז אומרים שיש מבוגר וילד, אז המבוגר מה הוא צריך לעשות דבר ראשון? לשים קודם מסכה על עצמו לפני כן, שהוא עוזר לילד, לעצמו. כי אחרת הוא לא יוכל לדאוג לילד שלו. אותו דבר המנהלים, המנהלים כן. גם צריכים לדאוג לעצמם, כדי שהם יהיה להם את הקפסיטי לדאוג לעובדים שלהם.
כן, אני חושבת שיש משהו שמאוד עוזר דווקא בלהיות מנהל בתקופה כזאת, אני לא יודעת, אולי זה... זאת זווית אישית שלי, אבל לאורך השנים כשהייתי מנהלת והיו כל מיני דברים שקרו, ונגיד המשבר האחר שאני יכולה לחשוב עליו, שהוא כמובן מאוד שונה, אבל גם משבר מאוד גדול ועולמי היה הקוביד, ואני חושבת שלי דווקא מאוד עזר להיות במקום הזה של, יש לי אחריות, יש לי צוות של אנשים שעכשיו כולם מזועזעים, ואני צריכה לבוא ולתת להם איזשהו גב ולעשות להם סדר, ולתת להם מסגרת שמאפשרת ומכילה, ומצד שני כאילו תומכת. ואני חושבת שבאיזושהי מידה, האחריות הזאת נותנת דווקא כוח ויציבות. ואני ברמה האישית שלי, מצאתי את זה מאוד חסר לי במשבר הזה, שעכשיו אני עצמאית ויש לי את העסק שלי, ואין לי, אני לא צריכה להיות גב של אף אחד, ודווקא הייתי רוצה להיות.
כן, זה נקודה מעניינת. נקודה, כאילו, הבאת פה איזושהי זווית הפוכה, ש... דווקא המשבצת הזאת של מנהל נותן לו יותר אחריות והופך לאנרגיה נוספת שאין לו אם הוא לא היה מנהל. עכשיו גם, את יודעת, מנהלים, נניח, בוא ניקח לדוגמה מנהלים ותיקים יותר, אוקיי? שיש להם כבר שגרות ניהול ולמדו כלים ניהוליים שעבדו להם מצוין עד היום. מה הם עושים כשהם מגלים שהשיטות האלה וכלי העבודה האלה כבר פחות מתאימים, לפחות בתקופה הנוכחית? אני אתן דוגמה, למשל, איך אנחנו עושים סדרי עדיפויות למשימות, כן? אם אני מנהל צוות, אז יש כל מיני כלים שעוזרים לעשות סדרי עדיפויות, יש מטריצת חשוב דחוף, או יש כאלה שמנהלים סיכונים לפי ההסתברות שהסיכון יקרה והאימפקט שלו, או פשוט סתם דירוג עדיפויות, כן? זה בעדיפות 5, זה בעדיפות 1, אז בואו נתחיל את עדיפות 5. אבל היום זה כלים שפחות מתאימים, נכון? כי העובדים מוצפים, כולם מוצפים, קשה להסתכל על רשימה ארוכה ולהתחיל לתעדף אותה, ואז מה שקורה הרבה פעמים, ואפילו לי ברמה האישית זה קורה, בשבועיים האחרונים, זה איזשהו רגע של פריז, של כזה fight, flight or freeze, אז אני בפריז, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע ממה להתחיל, ואני מזכיר שאין מוטיבציה ואין תכלית, ושום דבר לא בפוקוס. אז איך אנחנו מתעדפים משימות במצב הזה? ופה אני רוצה להציע גישה באמת קצת אחרת מכל המטריצות והסקלות, זה להתחיל עם מה שיש, עם ומה שיש זה להסתכל על המשימות ולשאול את העובד למה אתה הכי מתחבר עכשיו? מה אתה מרגיש שיהיה לך הכי קל לבצע עכשיו? ולהתחיל מזה. והסיבה שאנחנו רוצים לעשות את זה, זה כדי לייצר תנועה. מתוך התנועה הראשונית, שהעובד או העובדת מתחילים לעשות, וזה כבר מתחיל לרפא אותם, אז הם יכולים להגיע למשימה הבאה, ולמשימה שאחריה. ובימי שגרה לא היינו אומרים לעובד, יש רשימת משימות, תתחיל ממה שבא לך, נכון?
נכון. אני חושבת שזאת עוד זווית של לשים את העובד במרכז. כאילו, זה פתאום להכניס ביחס, אם דיברנו על זה שיש לשים את העובד במרכז, ואז העובד הכי חשוב, והשפיות שלו והבריאות הנפשית שלו, ושהוא יהיה בטוב, לעומת בקצה השני, הביזנס הוא במרכז. כולנו פה בשביל הביזנס, וצריך לחשוב על מה הדבר הכי נכון עכשיו לביזנס, ולזה אנחנו יודעים לעשות פריוריטיזיישן ולבחור. אז עכשיו מכניסים איזשהו שיקול חדש לתוך המשוואה הזאת של הפריוריטיזציה, של כמה בא לך לעשות את זה, כמה אתה מתחבר לזה, כמה זה נותן לך מוטיבציה. והאמת שאני ברמה אישית גם מאוד מתחברת לזה, כי גם אני הרבה פעמים בוחרת משימות, לאו דווקא לפי מה שהכי חשוב או דחוף לעשות כרגע, אולי דחוף כן, אבל לאו דווקא לפי מה שהכי חשוב לעסק, אלא לפי מה בא לי לעשות כרגע. ואני חושבת שיש לזה הרבה יתרונות, גם באופן כללי, כי כשאתה מגיע למשימה עם מוטיבציה, אז אתה תעשה אותה טוב יותר ובאנרגיות אחרות, וכמו שאתה אומר, גם לצאת מהתקיעות הזאת זה ממש ממש חשוב, כי תנועה מביאה תנועה, וברגע שהתחלנו להיכנס יותר למהות של עבודה, ואנחנו מייצרים משהו, אנחנו עושים משהו שמעניין אותנו, ואנחנו רואים את זה מתקדם ונבנה, אז יהיה יותר קל כנראה גם לעבור הלאה למשימות שקצת פחות היה בא לי לעשות אותן.
בדיוק, זה הרעיון, תנועה שמייצרת תנועה. ובתוך כל הדבר הזה, אנחנו יכולים גם לדבר על הפרודקטיביות שלנו, כן? כאילו, נניח שהתחלתי לעבוד, אז שוב, בימי שגרה מדברים על כל מיני כלים שעוזרים לשפר את הפרודקטיביות, או דברים שפוגעים בפרודקטיביות, ואחד הדברים שהכי פוגעים בפרודקטיביות זה context switching, זה מעבר מנושא לנושא, הלוך ושוב, את כותבת איזשהו מסמך, פתאום את קופצת לסלק ואת עונה למישהו, ואז את מקבלת וואטסאפ, ואז את חוזרת למסמך, אז כל הדבר הזה זה, מדברים על פגיעה של, על עלות בזמן של בין 30-40%, כל הקפיצה הזאת היא בין נושאים שונים, ועכשיו תדמייני רק כמה מתייקרת העלות הזאת כאשר צריך לג'נגל בין מלחמה לשיחת זום, בין להיכנס לממד ללחזור לשיחה. כן. זה ממש איזו פגיעה אקוטית בפרודקטיביות.
זה גם זורק אותך למקומות הרבה יותר רגשיים הרבה פעמים, כאילו זה יכול להיות, יש לך 5 דקות בין משימה למשימה שבהם אתה בודק נוטיפיקציות, אז עכשיו אתה בודק אתרי חדשות, ואתה רואה עוד איזשהו סיפור נוראי, ואז כאילו האנרגיה יכולה לגמרי לרדת, זה לא רק ההפרעה של הקונטקסט סוויץ', שגם...
לגמרי.
זה משהו אפילו יותר חזק מזה. בדיוק,
זה קונטקסט סוויץ'ינג על סטרו...
אמושנל
סוויץ'ינג. הנה, המצאנו משפט, מושג חדש.
כן.
נכון, אז איך אפשר להתמודד עם כזה דבר? קודם כל, כל דבר שאני אומר, הדבר הראשון שאני שם עליו את הספוטלייט, זה מודעות, כן? כאילו, בואו נהיה מודעים לזה, שזה המצב כרגע, ונהיה יותר, נניח אם נתכנן משימות, לוחות זמנים של משימות, דדליינים, אז בואו ניתן לזה עוד כמה שעות, או עוד כמה ימים אם צריך, כי אנחנו מבינים שאנחנו כולנו בקונטקסט, באמושנל סוויצ'ינג. וגם הטיפ הידוע של לשים טלפון על שקט או לשים את הטלפון מחוץ לחדר, אז היום עוד יותר רלוונטי. ועוד דבר ש, אתה יודע, פרודקטיביות זה נושא שלם בפני עצמו, אפשר רק על זה, אולי יום אחד נעשה פרק על פרודקטיביות, אבל בכל זאת טיפ אחד שאני תמיד נותן על פרודקטיביות ואני חושב שהוא גם כן רלוונטי היום, זה שבמקום לרוץ בין משימות ובין אפליקציות ובין טלפונים, לעשות רשימה, לנהל בעצם מערכת שהיא מנהלת את המשימות, להקים מערכת שמנהלת את המשימות בשבילי, כי בסופו של יום המוח שלנו, המטרה שלו הוא אנחנו רוצים להשתמש בו לביצוע משימות, לא לזכור את המשימות ולא לתעדף את המשימות. אנחנו רוצים שהמערכת פרודקטיביות תנהל לנו את המשימות, ואת יודעת, רוב האנשים שאני מדבר איתם, הם מחזיקים משימות בין 5-10 מקומות שונים, כן? יש אנשים שיש להם רשימת משימות במקרה הטוב, ותוסיפי לזה משימות שנמצאות איפשהו בסלק, או בסטיקי נוטס, או במחברת, או בוואטסאפ, או אימייל, או גם הרבה אנשים מחזיקים משימות בראש. אז תחשבי על מצב שבו כל המשימות נמצאות במערכת אחת, שקל להרים אותה, יש כלים שעושים את זה, מערכת לניהול משימות, רק צריך לדעת איך להשתמש בהם. ואני חושב שדווקא היום שימוש במערכת כזאת הוא יותר רלוונטי מתמיד.
ואפשר לחשוב על זה גם בצורה, אם אני מנסה שנייה להכניס פה טוויסט חיובי, אז ההזדמנות לייצר הרגלים שאחר כך ילכו איתנו, אולי הרגלים שלא הצלחנו לייצר בשגרה יותר נורמלית, עכשיו אנחנו יכולים לייצר הרגלים חדשים שיהיו שימושיים גם כשהמציאות השפויה תחזור.
כן, אני חושב שזה באמת הזדמנות לייצר הרגלים חדשים. בכלל, המילה הזדמנות קצת בעייתית להגיד על זה הזדמנות, נכון? אני מרגיש עם זה לא בנוח. וזה גם לא נוח, וזה גם קצת קלישה, אבל תראי, קרה פה אירוע נורא שהוא משבש הכל, הוא ריסט, זה אירוע של ריסט, והוא מאפשר לנו רגע לעצור, ולשאול שאלות מאוד חשובות, כמו מה באמת בא לי, ואני כמנהל, מה התפיסה הניהולית שלי, ואיך אני מנהל את הזמן שלי, והזדמנות, עד כמה שזה, למרות שזה מגיע ממקום מאוד מאוד קשה, הזדמנות לעצור שנייה ולבחון מחדש מה משרת אותי היום, מה אני רוצה שישרת אותי בעתיד.
אז איזה שאלות לדוגמה אתה יכול לשאול את עצמך כחלק מהריסט הזה?
אוקיי, אז אני חושב שקודם כל השאלה הראשונה היא להתחבר לקור, לכוכב הצפון שלי, כן? והשאלה היא למה אני קם בבוקר לעשות את מה שאני עושה. ופה אני תמיד מעודד אנשים למצוא את התשובה של הפיל הגדול בחדר, כן? התשובה הכי גדולה שאנחנו מוצאים לשאלה הזאת, גם אם אנחנו לא יודעים איך זה הולך להיראות ואיך אני הולך לעשות את זה, אבל השאלה למה אני קם בבוקר לעשות את מה שאני עושה, זה שאלה שהיא בליבה של הליבה שלי. ולמשל, התשובה שלי על השאלה הזאת זה אני קם בבוקר כדי להגדיל את החופש אצלי ואצל הסובבים אותי, כדי שהם יצליחו להשיג את הייעוד שלהם בעולם. אוקיי? ומכאן אני גוזר את האיך ואת המה. איך אני פועל ומה אני עושה. אז ככה, זאת השאלה הראשונה ש...
ואיך אתה חושב שבעצם פוגשים את השאלה הזאת במצב הזה? כי זאת שאלה מאוד מעניינת וחשובה ועמוקה, שהיא בדרך כלל שאלה שמתעסקים בה בתהליך, אם זה בתהליך אימון שאתה מוביל ומלווה. לא יודעת אם כל אחד יודע לשאול את עצמו את זה וישר לענות.
כן.
כאילו לך יש ככה משפט מאוד מסודר, אתה מאוד מחובר לשאלות האלה עבור עצמך, ואני לא בטוחה שלכולם. איך אתה חושב שדווקא עכשיו זה ככה קורה לאחרים?
זה שאלה יפה. אני באמת, זה שאלה שאני עובד איתה, הנושא של הכוכב הצפון, אני עובד, יש לי כלים שאני עובד איתם יחד עם מתאמנים כדי לגלות את זה, אבל השבוע הייתה לי שיחה עם מישהו, שיחה אקראית לגמרי, הוא לא מתאמן, חבר שהכרתי השבוע. ואיכשהו השיחה הגיעה לשם, אז למה אתה עושה את מה שאתה עושה? מה הוואי שלך? והוא ענה, הילדים שלי. זאת הייתה התשובה שלו. ואני חושב שאפשר לעבוד עם השאלה הזאת, היא גם בצורה אינטואיטיבית ומהלב, בלי כלים מובנים. שאנשים פשוט יעצרו והתחברו רגע לשאלה של מה הסיבה שבגללה אני עושה את כל הדברים שאני עושה, מה הכוח המניע, מה הדבר שהכי מרגש אותי, מה הדבר שהכי גורם לי למוטיבציה לפעול. אז זה יכול לבוא גם ממקום ככה יותר אינטואיטיבי ופחות מובנה.
כן, ואיפה אתה חושב שזה מתנהל אחרת במצב כמו המצב הנוכחי שלנו, של המלחמה ושל הטראומה הזאת?
אז יכול להיות שבאמת זה ילך למקום של שאנשים רק רוצים שקט. כן? כאילו, למה אני קם בבוקר? כי אני רוצה שתיגמר המלחמה ושנחזור לשגרה. זה הרצון הגבוה שהם מתארים, וזה בסדר, אפשר להתחיל משם. ויכול להיות שמישהו פתאום ייזכר מה, בגלל השוק הגדול שאנחנו נמצאים בו, פתאום ייזכר בדברים החשובים, ושלפני המלחמה אנחנו היינו כולנו, הרבה מאוד אנשים עבדו על טייס אוטומטי, כן? הם לא עצרו ושאלו, אז מה חשוב עכשיו? ופתאום, במצבים קשים, דווקא ה-higher cause, הסיבה שמניעה אותנו, יכולה פתאום להיחשף דווקא בתקופה הזאת.
כן, אולי זה מתחבר למה שאמרנו קודם, לגבי מה בא לך לעשות כרגע, איזה משימה אתה מתחבר אליה. אולי זה לאו דווקא המשימה הנכונה עסקית, אבל משימה שבא לך לעשות, וזה פתאום קצת מחזיר אותך למה נותן לך מוטיבציה, ובעצם למה אתה עושה את מה שאתה
נכון.
עושה.
נכון, אני הייתי אפילו מרחיב את זה ואומר, בוא תני לי 5 משימות שבא לך לעשות, ומתוך המשימות האלה, הייתי שואל מה משותף להן, וכנראה שמה שמשותף להן זה התשובה על, על למה. הכוח המניע נמצא כנראה כמכנה משותף של המשימות שכרגע בא לך לעשות. חוץ מזה, חוץ מהשאלה הזאת של למה אני קם בבוקר, אז אני חושב שיש פה הזדמנות לעצב את התפקיד מחדש. כן? מה זה אומר? זה אומר שזה שוב, זה תהליך שלא, הוא לא קיים רק עכשיו, זה תהליך שאני גם מקיים בשגרה, והוא בעצם אומר, עד כמה המשימות שנמצאות כרגע על השולחן שלי, מתאימות למקום הנכון שבו אני רוצה להיות. זאת אומרת, מתאימות למה שאני טוב בו, ולמה שאני אוהב לעשות. קוראים לזה גם הרבה אזור הגאונות. שמעת את הביטוי? אזור הגאונות.
זה כן, כן. שמעתי, אבל אני לא בטוחה אם כולם מכירים, אז
אזור הגאונות זה בעצם מקום המפגש בין הדברים שאני עושה ממש טוב והדברים שאני מאוד אוהב לעשות. כן? מה שאני טוב בו ומה שאני נהנה ממנו. ואני חושב שתמיד ראוי לשאול את עצמי, כל אחד ראוי שישאל את עצמו, האם אני נמצא באזור הגאונות שלי, אבל היום יותר מתמיד, כי היום המשימות שהיו לי על השולחן לפני חודש, לא בטוח שמתאימות במצב הרגשי שלי ובמצב של העסק, לא בטוח שזה הדבר המדויק. אז זה הזדמנות לריסט גם בהיבט הזה, לבוא ולהגיד עד כמה המשימות שלי מתאימות למה שאני טוב בו ולמה שאני אוהב. ואם הם לא, אז לשנות את זה, לקחת אחריות ולהגיד המשימה הזאת, אני כרגע לא נהנה ממנה, אז אני מוריד אותה כרגע, אני דוחה אותה. ואפשר גם להסתכל על אנשים מסביב ולהגיד איזה אנשים, שזה גם חלק מעיצוב תפקיד, איזה אנשים אני רוצה להיות יותר במחיצתם כרגע, איזה אנשים מחזקים אותי, עם איזה אנשים אני מרגיש בטוח, עם איזה אנשים בא לי לעשות את הפרויקט הבא. וגם פה להיות פרואקטיבי, לפנות אליהם, ליצור איתם קשר, לתת להם ערך, לשאול אותם שאלות. כל הדברים האלה זה בעצם העיסוק במה שיש. אם קודם אמרנו שיש הרבה, שאנחנו מתעסקים בהרבה אין ובהרבה כאב, אין מוטיבציה, אין עניין, אין תכלית, אז פה אני בדיוק עושה את הדבר ההפוך. אני אומר, בוא נעבוד עם מה שיש, עם מה שאני טוב בו, עם מה שאני אוהב, עם האנשים שאני אוהב להיות איתם ולעבוד איתם. וכל הדבר הזה הוא ממש ריסט שאפשר לעשות אותו וחשוב לעשות אותו.
כן, מעניין, אז באמת דיברנו על כל מיני, על דברים שאנחנו יכולים לעשות אחרת, גם כעובדים וגם כמנהלים בעצם, אם זה כמנהלים יותר לתת את המקום לעובדים, לעשות את הצ'קין, לראות איך הם, לעשות פריוריטיזציה בצורה אחרת, לתת הרבה יותר מקום למוטיבציה של העובדים ולאיזה משימות הם מתחברים, ופה זה מתחבר גם למה שאמרנו עלינו כעובדים, לבחור לעצמנו את המשימות שייצרו תנועה ומקומות שבא לנו לעשות משהו יחסית בא לנו, כן? משהו שיש לנו כוח עכשיו להתמודד איתו במצב הזה, ואיך זה יכול לדייק לנו דברים גם הלאה.
נכון.
יש לך עוד איזה שהם טיפים ככה את אנשים שעוד מרגישים תקועים? אני חושבת שאנחנו בתקופה של באמת איבוד, וכשהתחלנו לדבר על להקליט את הפרק הזה, אז באמת גם אמרת שלנו לקח גם קצת זמן, ואני חושבת שדברים משתנים, כאילו אנשים די חזרו לעבוד, לא בפול פאוור, עדיין, אנחנו חודש אחרי, אנחנו עדיין לא במצב ששואלים אותך מה נשמע, ואתה יודע איך לענות לשאלה הזאת, כי הכל מרגיש טריגר, אז מצד אחד יש כבר איזושהי עשייה, כי אין מה לעשות, צריך לעבוד, מצד שני אנחנו עדיין כולם בטראומה, יש לך עוד איזה שהם טיפים של לאנשים שעדיין קשה להם להניע את עצמם, לבוא בבוקר לעבודה, להתנתק מה... לרפרש את החדשות כל הזמן, או להיזכר בסיפורים נוראים שהם שמעו.
כן, את האמת שיש כלי שאני עובד איתו הרבה מאוד, וגם בזמן הזה הוא מאוד מאוד, יש לו אימפקט מאוד גדול, שהוא נקרא מעגל ההשפעה ומעגל הדאגה. אז למי שלא מכיר, אז אני אסביר קצת מה זה מעגל ההשפעה ומעגל הדאגה. תדמיינו מעגל, תציירו מעגל, שקוראים לו מעגל ההשפעה, ששם יש את כל הדברים שאני לא אוהב כרגע, ויש לי את היכולת לפעול ולהשפיע עליהם, לשפר אותם, לשנות אותם לטובה. ואז תציירו מסביב המעגל הזה מעגל יותר גדול, שנקרא לו מעגל הדאגה, שהוא מכיל את כל הדברים שאני לא אוהב, אבל אין לי שום יכולת להשפיע עליהם. אוקיי? לדוגמה, במעגל הדאגה יש את... מה שקורה כרגע במלחמה, כן? כמה רקטות ירו ומה מצב החטופים בעזה, דברים שהם מאוד מאוד כואבים לנו, אבל אנחנו כאינדיבידואלים לא יכולים לעשות שום דבר כדי להשפיע עליהם. אבל בתוך מעגל ההשפעה יש הרבה דברים כמו איך אני בתוך זה, איך אני מעצב את התפקיד שלי מחדש, איך אני מתייחס לעצמי ולעובדים שלי בצורה שמתאימה לתקופה, איך אני מנהל את האנרגיה שלי, מה אני אוכל, איך אני שומר על כושר. כל הדברים האלה הם במעגל ההשפעה, ואנחנו רוצים למקד את האנרגיה שלנו עד כמה שניתן במעגל ההשפעה ולא במעגל הדאגה. והייתי רוצה אפילו להגדיל את מעגל ההשפעה, בגלל זה אני מצייר את זה כמעגל בתוך מעגל. הייתי רוצה שמעגל ההשפעה הפנימי ילך ויגדל ויגדל ויגדל, ויהיו לי יותר דברים בחיים שלי שאני יכול להשפיע עליהם לטובה. אני חושב שרק ההבחנה הזאת היא שיש משהו שקורה לנו בחיים, ואנחנו עוצרים רגע ושואלים באיזה מעגל זה, רק לדבר הזה יש משמעות מאוד גדולה. והשלב הבא זה, אוקיי, אז אם זה במעגל הדאגה, אז אני נותן לזה לחלוף, ואני מפנה את האנרגיה שלי למקומות שבהם אני כן יכול להשפיע.
אני מאוד מתחברת לכלי הזה, אני חושבת שזה צריך להדפיס ולתלות את זה מול העיניים בתקופות כאלה, כי נורא קל לברוח לדברים שהם לא בשליטתנו. זה כן גרם לי לחשוב על משהו שלא דיברנו עליו, הוא פחות קשור לעבודה, אבל הוא כן מתחבר לעניין הזה של מעגלים ושל השפעה, ואנחנו רואים את זה המון קורה סביבנו מהשנייה הראשונה בערך, זה כל ההתנדבויות. ממש רואים איך כל כך הרבה יוזמות צצות בכל מקום, כל הקבוצות וואטסאפ שאני נמצאת בהן הפכו להיות קבוצות חמל לכל מיני מטרות, לכל מיני איסוף של דברים ומתנדבים והעברות של דברים, ואני חושבת שזה מקום שגם בעצם מאפשר לנו להרגיש שאנחנו יכולים להשפיע על המציאות, ואנחנו יכולים לתרום לתוך המשבר המטורף
נכון,
הזה.
נכון, נכון מאוד, זה אחלה דוגמה, וזה גם קשור למה שאמרנו קודם, של להתחיל במה שאני אוהב, ולהתחיל בתנועה שמביאה תנועה, נכון, וזה לגמרי נכון. במעגל ההשפעה, נכון.
נכון, זה מזכיר לי מישהו שלח לי איזה ציוץ בטוויטר, זה שאחרי המלחמה היו הרבה סטארט-אפים חדשים, כי המון אנשים מכירים ומייצרים קשרים חדשים עם אנשים תוך כדי זה שהם מרימים ביחד כל מיני יוזמות, שהמטרות שלהם הן לתרום ולעזור במצב שאנחנו נמצאים בו. אבל פתאום אתה עובד עם מישהו חדש, וזה לגמרי יזמות
נכון,
שנוצרת
נכון.
שם.
וגם יש צרכים חדשים שנוצרו בעקבות המלחמה, שגם מולם... אני בטוח שיקומו הרבה סטארט-אפים שיתנו פתרונות. אז גם האנשים וגם הצרכים שמשתנים. נכון, ואני חושב שזה גם אסקפיזם מאוד, מאוד חיובי ללכת ולהתנדב. אני לפחות בשבועיים הראשונים של המלחמה, ביומיים הראשונים הייתי קבור מתחת לכל אתרי החדשות, הייתי ממש התמכרתי ועד שהבנתי שזה עושה לי לא טוב. וביום השלישי, התחלתי להתנדב במשרה מלאה, וזה ממש ניתק אותי מכל האנרגיה השלילית שהייתה בחדשות. זה לא שלא התחברתי, התחברתי, אבל במקום 10 פעמים ביום, התחברתי 3 פעמים ביום, וזה מאוד עושה את
ההבדל. כן, אני מאוד מתחברת לזה, אני גם מצאתי את עצמי מעבירה כל מיני זומים לילדים, ליצירה בבינה מלאכותית, שזה דברים שבדרך כלל אני מעבירה בכל מיני סדנאות, וזה היה מדהים, זה היה ממש אסקפיזם, להיות בשעה שבה אני דואגת מזה שיש לי 60 ילדים בסשן של בחיים לא קרה, בזום, שהם מקשקשים על המסך ובוחנים את הגבולות שלי ומנסים לעשות כל מיני דברים, ולומדים אותי איך להשתמש בפיצ'רים נוספים של זום כדי להשתלט עליהם, ואני כאילו שעה או שעה וחצי שבה מזה אני מוטרדת. ואז כאילו לחזור למציאות, וזה כזה להרגיש שהייתי נורמלית לרגע. אז כן, זה לגמרי כן. מייצר איזושהי תנועה, ולהרגיש שאתה זז, להרגיש שאתה נותן ערך, אני חושבת שזה סופר חשוב בתקופות האלה.
נכון. אז כן, אז איך, אנחנו מסכמים את, את כל הארגז כלים הזה? כי הייתה לנו ככה שיחה ספונטנית לגמרי, אז... בעיני המפתח היום זה אינטליגנציה רגשית, מה שאת יודעת, פעם התייחסו לזה כאל כישורים רכים, היכולת להקשיב, היכולת לתמוך רגשית בעובדים, היום זה צו השעה, היום אנחנו חייבים את זה, זה חיוני לעצמנו ולעובדים ולעסק. אז דיברנו הרבה על זה, וגם על פרודקטיביות ועל... על דילמות ניהוליות ועל על כלים שעבדו בשגרה ואנחנו רוצים להחליף אותם בכלים שיותר מתאימים לרוח התקופה. אז אני מקווה שהצלחנו לתת ערך.
כן, ועל דברים שאולי ניקח איתנו הלאה, אם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לנסות להיות קצת אופטימיים ולראות איך בכל זאת נצא מזה חזקים יותר ועובדים טובים יותר, מנהלים טובים יותר או אנשים טובים יותר שיותר יודעים... מה נכון לנו ומה מדויק לנו, וללכת גם עם הלב שלנו, למקומות שבהם יש לנו מוטיבציה באופן יותר טבעי ויותר פשן.
אמן, אמן ואמן.
טוב, אז הייתה לנו שיחה מאוד מעניינת, לי היה מאוד מעניין. ונסיים בלאחל ימים טובים יותר ורגועים יותר מהר. מי המאמין שככה נסיים שיחות שלנו, אבל שככה כל הלקסיקון שלנו השתנה בתקופה האחרונה.
אמן, בקרוב, ושיחזירו את החטופים בקרוב. תודה רבה שהזמנת אותי, שירה.
תודה שבאת.
ביי.